נידת פנונטט, מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, התמר. יש לנו הרבה סיבות טובות למה להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא על כל החסדים הגדולים שהוא עשה איתנו. בדור שלנו היום אנחנו יודעים, ברגעים האלה, במפעלים אפשר לייצר כמויות אדירות של בדים, שמהם אחר כך מייצרים בגדים, כלי מיטה, כל מה שצריך, בשפע. כל הבית יש היום ארונות שלמים מלאים במצעים. מדפים שלמים מלאים במצעים. אחר כך כשהמצעים מתלכלכים, אפשר בקלות לחבס אותם. מכונות, אנחנו לא צריכים לעשות כלום. רק להכניס את המצעים בתוך המכונה, להדלק את הכפתורים, ואחרי שעה הבגד כבר נקי. מעצמו, פילי פלאים. אז יותר קל לנו לשמור על הניקיון, לשמור שהכל יהיה נקי ומטופח. בזמן של חז"ל הדברים האלה היו שונים לגמרי. בשביל לייצר סדין, היו צריכים לקחת חוט ועוד חוט וכולי וכולי, שתי, ערב, אורך, רוחב, לסדר את זה על בתי נירין, סיפור גדול. כל סדין שהיו צריכים לייצר, היה לוקח הרבה מאוד זמן. וגם כשכבר היה מיוצר, אחר כך לחבס אותו, לקחת אותו לנער, לשחות, לשפשף, למרק, זה היה עבודה גדולה מאוד. בזמנם לכן, מן הסתם שזה הסיבה גם, אולי מכלל הסיבות, אומר רבן שמעון בן גמליאל, מספר לנו מה שהיה אז, תוך כדי הדיבור שלו, אין לך כל מיטה ומיטה שאין עליה כמה טיפי דמים של מאכולת, של קינים. מפה מגיעה הסיבה שמקלים כל כך בדיני קטמים ואומרים שקטם שהוא פחות משיעור של כגריס, סוג של קטנית, כגריס ועוד, הוא טהור. חכמים תיארו אותו. למה? כי כל הדין של קטמים, אישה שרואה קטם, מדין תורה היא לא טמאה. רק אם היא רואה דם, שיוצא מגופה דם, או על ידי שהיא בדקה והיא ראתה דם, אבל אם היא מצאה קטם, מדין תורה היא טהורה. רק חכמים תקנו בשביל לגדור אותנו מן האיסור הנורא של נידה, שגם קטם יתמה, קטם של דם יתמה. תראה מאיפה הגיע הקטם הזה? מן הסתם שהיא ראתה דם. ובכן, בגלל שחכמים הם אלה שתקנו את כל דיני קטמים, אז איפה שאפשר להקל חכמים גם הקלו, ולכן מכיוון שאפשר לתלות קטם בגודל שפחות מכגריס ועוד, אפשר לתלות אותו שהוא דם של קינה, שהיה מצוי אז ביניהם קינים יותר, לכן הקטם הזה יהיה טהור. השיעור של כגריס ועוד בזמננו, יש בין הפוסקים בין סנטימטר נקודה 8 לבין 2 סנטימטר נקודה 2, בארצות הברית היום נפוץ לבדוק את זה על ידי מטבע שנקרא סנט. פה בארץ הרבה שנים בדקו את זה במטבע שנקרא 5 אגורות, והיום גם כן יש כל מיני דרכים למורי ההוראה כשהם מקבלים קטם לדעת האם הוא לפי הגודל של כגריס ועוד או שהוא פחות. ובכן, גם היום שפחות מצויים בינינו, ברוך השם, המאכולות ושם יעזור הלאה, אבל אנחנו יודעים שדברי חכמים, התקנות של חכמים הם קודש. כי גם מה שהם סיפרו לנו לא תמיד זה כל הסיבות שבשבילם הם תקנו את התקנות שלהם. הרי בזמן של חז"ל היה את רבי שמעון בר יוחאי, היה את כל התנאים והאמוראים שהיו בקיאים בתורת הסוד, בקיאים בכל החוכמות הגדולות, וכשהם תקנו לנו תקנות, העיניים שלהם צפו למרחוק דברים שאנחנו לא יכולים לראות, ואנחנו קיבלנו גם את הקולה הזאת שהם הקלו, כשהאישה רואה קטם והוא פחות משיעור של כגריס ועוד, הקטם הזה הוא לא מתמא. כמובן דווקא אם זה קטם שהיא מצאה על הבגד, לא לקחה סדין ובדקה את עצמה. של בדיקה, סדין של בדיקה, גם אם הוא פחות מכגריס ועוד, ודאי שזה יהיה תמה. אבל אנחנו מדברים פה שאישה פשוט פתאום מצאת קטם, לא על ידי בדיקה, זה מתמה רק בגודל של כגריס ועוד. אומרת הגמרא התמר, נמצא עליה כגריס ועוד, והגנב נמצא על הגריס הזה, ואותו עוד רצופה בו מאכולת. תפסנו את הפושע, תפסנו את המאכולת עצמה, את הקינה, היא רצופה ומאוחה. אז מצד אחד יש לנו פה כגריס ועוד, שזה שיעור שכבר אנחנו כן צריכים לתמות, אנחנו לא תולים את זה בדם המאכולת, אבל מצד שני תפסנו פה את המאכולת בעצמה, את המאכולת על חם. האם אנחנו אומרים שהקטם הזה, אפילו שהוא גדול, אנחנו עדיין נתאר אותו כי נתלה בדם המאכולת או לא, והגמרא מסבירה את שני הצדדים, שיש בזה באמת שתי דעות. רבי חנינה אומר תמאה, רבי ינאי אומר תאורה, ורבי חנינה מסביר. רבי חנינה אומר למה היא תמאה? כי תליה בכגריס, בכגריס ועוד לא תליה. כשאנחנו אומרים שקטם של דם, אנחנו תולים שהוא טהור בגלל שזה מגיע ממאכולת, זה מגיע מכינה, זה דווקא אם זה בגודל של כגריס, ברגע שיש פה יותר מגריס, גריס ועוד, זה לא יכול להיות שזה מגיע מדם של מאכולת, כי אין לה כל כך הרבה דם, אז לכן גם כשאתה רואה פה את המאכולת, בסדר גמור, יש פה מאכולת, אבל לא כל הדם שיש פה מגיע מהמאכולת הזאת, כי לא יכול להיות שיש לה כל כך הרבה דם, אלא זה גם חלק מהדם מגיע מגופה, ככה סובר רבי חנינה. אבל רבי ינאי אומר, היא תאורה, למה? הנמילה, אם אתה אני אומר שרק בשיעור של כגריס ועוד היא תהיה תמאה, אחד דלא רצופה בו מאכולת. אתה אני אומר שבכגריס ועוד היא תהיה תמאה, אם אני לא רואה מציאות שיש פה קינה, אבל אחד רצופה בו מאכולת, אם מאוחה מאכולת על הקטם, מוכחה מילתא דהי ועוד דם מאכולת הוא. אם כן על חלק מהדם, על הוועוד, מה שיש פה מעבר לשיעור של כגריס, זה מגיע מהקינה בוודאות. זה בוודאות. עכשיו יש פה עוד שיעור חוץ מזה של פחות מכגריס ועוד. אז אם כן, פש לי כגריס, פחות מכגריס ועוד נשאר פה. כיוון, דבעלמתליה, כמו שאם אני לא הייתי מוצא קינה מאוחה, הייתי תולה כשיש פה שיעור של פחות מכגריס ועוד בדם המאכולת. הכנה מתליה, גם פה אני תולה שיש פה ממאכולת אחרת. יכול להיות שפשוט מאוד הקטם הזה מורכב. גם מהמאכולת פה שרצופה ומאוחה, וגם מכינה אחרת, לכן יש פה סיבה לתאר. טוב, באי רבי ירמיה, נתעסקה בכגריס, אישה שהתעסקה עם אוף שיש בו שיעור של דם, כגריס. אחר כך היא מוצאת כתם ונמצא עליה בכגריס ועוד, מהו? האם תולים את הגריס הזה באוף, והספק הוא רק על החלק הנוסף, ולכן על החלק הנוסף אנחנו נתלה אותו בדם המאכולת והיא תהיה תאורה, או לא. אומרת הגמרא, זה דומה מאוד למחלוקת הקודמת שאמרנו, אבל זה לא לגמרי. למה? כי את השאלה הזאת אפשר לשאול גם לפי רבי חנינה שתימה במקרה הקודם, שרצופה מאכולת, וגם לפי רבי ינאי שתייר. תיבאי לרבי חנינה, תיבאי לרבי ינאי. איך הספק? תיבאי לרבי חנינה שהוא מתמא כשנמצא עליה גריס ועוד ויש מאוך גם כן קינה על הקטם, הוא תימא. עד כאן לא כאמר רבי חנינה את המתמאה, למה? אלא דלא נתעסקה. היא לא התעסקה לפני כן באותו אוף, באותו ציפור, והספק הוא על יותר מגריס. ועל יותר מגריס לא תולים שיעור במאכול. יש לך פה קטם של כגריס ועוד. נכון שמצאת פה את המאכולת, אבל על יותר מכגריס אנחנו לא תולים. שזה מגיע מדם המאכולת. אבל אחד נתעסקה, פה אנחנו יודעים בוודאות שהתעסקה מקודם עם אוף, שהדם שלו יהיה שיעור של כגריס. אז הספק לכתחילה הוא על פחות מגריס. לכן טליה, אנחנו תולים את הפחות מגריס במאכולת, כי את הגריס עצמו אנחנו תולים בדם של האוף, כי היא התעסקה עם האוף הזה. ואחרי זה, זה שיש פה כגריס ועוד, טוב, אז אתה טיפה יותר, אנחנו אומרים, טוב, זה מגיע ממאכולת, אז יש פה שילוב גם של האוף וגם של הקינה. ולכן נתאר אולי עוד דילמה. מצד שני אפשר לומר שהספק אפילו לפי רבי ינאי דאמר תאורה, אפילו לפי רבי ינאי שאמר שאם היא מוצאת כגריס ועוד ועוד מאוך שם קינה, אנחנו נתאר. עד כאן הנמילי היחד רצופה בו מאכולת, רק כשמאוכה מאכולת בשיעור הזה שלה, שיותר מכגריס, אז אנחנו אומרים טוב זה מוכרח שזה מגיע מן המאכולת, אבל היחד אין רצופה בו מאכולת כאן שאנחנו לא רואים שיש מאכולת על הקטם. מי אמר לך שהקטם הזה מגיע מהציפור? לא טליה. לא תולים את זה במאכולת, אלא תולים את זה שמגיע מגופה. והיא תהיה תמאה. אתה לא רואה בוודאות שהאדם הזה הגיע מהאוף, אתה לא יודע בוודאות שזה מגיע מכינה. זה יכול להיות שזה באמת, בגלל שזה קטם כל כך גדול, אולי זה הגיע מגופה. זה לפי רבי ינאי שמתאר, יכול להיות שפה יתמא. אז מה התשובה באמת? אישה התעסקה באוף, שיש לו דם בשיעור של... יש לו דם בשיעור של כגריס. בסוף נמצא עליה אדם יותר, כגריס ועוד, האם היא תהיה תמאה או תאורה. מביאה הגמרא תשובה, מנסה הגמרא לתרץ את האשמה, הגמרא מביאה ברייתא. נתעסקה באדום. אישה שהתעסקה באיזשהו חומר שהצבע שלו הוא אדום, ואחר כך היא מוצאה כתם שחור. אין תולה בה. היא לא תולה בדבר האדום את הכתם השחור, אין תולה בשחור, אלא אנחנו אומרים שהיא תהיה תמאה. כי הרי דם שחור גם כן מתמא, הוא אחד מהמרות דמים שמתמאים. אם היא התעסקה במועט, היא התעסקה באיזשהו אוף למשל, שיש בו קצת דם, ואחר כך היא מוצאת יותר דם, קטם של יותר דם, אין תולה בו מרובה. היא לא אומרת שהקטם המרובה הזה מגיע ממה שהתעסקה בו, שהיה בו דם, אלא היא תהיה תמיה. איך היא דמי? במקרה השני, שאישה התעסקה בקצת דם, בדבר שיש בו קצת דם, ומוצאת אחר כך קטם גדול. באיזה מקרה זה מדובר? לאו, כי היה הגבנה. זה לא בדיוק במקרה שרבי ירמיה הסתפק. אישה התעסקה בציפור שיש בה דם כגריס, בסוף היא מוצאת כגריס ועוד. התעסקה במועט ומצאה מרובה. אז אם כן, מה רואים מכאן? מהברייתא. שהיא תהיה תמיה, אז יש תשובה לרבי ירמיה. אומרת הגמרא, לא, זה לא דומה לשאלה של רבי ירמיה. פה מדובר כגון, דנתעסקה בכגריס, ונמצא עליה שני גריסים ועוד. מה שאנחנו אומרים, שהיא מתעסקה במועט מעט דם, והיא מוצאת דם מרובה, הכוונה שהיא התעסקה בכגריס אחד, בדבר שיש בו כגריס אחד. אחר כך היא מוצאת קטם, את אותו גריס, וחוץ מזה עוד קטם שלם של כגריס ועוד. ודאי שאנחנו לא נתלה גריס ועוד שלם באדם שהתעסקה בו מקודם במועט, שהוא בסך הכל היה גריס, ועכשיו יש פה עוד, חוץ מהגריס הזה, עוד גריס ועוד. אז זה קטם בפני עצמו כבר, לכן היא תהיה תמיה. אבל אם היא מצאה רק טיפה יותר מכגריס, אולי נתאר אותה. שואלת הגמרא, הכי, אם דובר פה שהיא התעסקה בכגריס ומוצאת שתי גריסים ועוד, תמתמה אותם, נו, אז מה למימרה, מה החידוש? בוודאי שאנחנו לא נתלה במיעוט, אם היא התעסקה בגריס, איך פתאום יש פה שתי גריסים ועוד? ברור שגריס ועוד, שמעבר, הם קטם לכל דבר, ובוודאי שצריך לתמה אותה. תרץ את הגמרא, מהו דתימה? החידוש כאן, שגם, שבמקרה כזה אנחנו מתמאים, כי בלי זה היינו יכולים לומר, שאפשר לתאר למה, אולי נאמר שכל כגריס ציפור שדי במצאי, אולי תאמר שאת הדם, שהשיעור של כגריס, של שאנחנו יודעים שאפשר לתלות את זה בציפור, אולי נשים את זה בדיוק באמצע הקטם, ואז מצד ימין יש לנו קטם של פחות מכגריס ועוד, מצד שמאל יש לנו עוד קטם של פחות מכגריס ועוד, ובאמצע יש את הקטם שהוא של הציפור אולי, ואז נגיד שכל שלושת הקטמים האלה שמורכבים בקטם הגדול, כולם יהיה תיאורים, כמו שמסבירה הגמרא, זיל החלק השיעור. אז תקל בצד ימין של הקטם של הציפור שאתה תולה, שהדם של הציפור באמצע, לך לצד אחד, אין שיעור. זיל החלק השיעור, הולך לצד השני, מצד שמאל נאמר, שגם שם אין שיעור של כגריס ועוד, ולכן היא תהיה תאורה, ככה הייתי יכול אולי לחשוב, כמה שמלן, לכן אמרת הביתה שלא אומרים ככה. ומכיוון שיש חוץ מהכגריס שהתעסקה בו, עוד גריס ועוד, לכן מתמאים אותו. אמר רבה, נמצא עליה מין אחד, מוצאים עליה מין של צבע שדומה לקטם, שזה בוודאי לא מגיע מהמקור. למשל, אישה שהתעסקה באיזה משחה אדומה, ומוצאים קטם מהמשחה הזאת. עכשיו אתה שואל אנשים שמבינים, אומרים לך, זה בוודאי, לפי בדיקות מעבדה יסודיות, זה ודאי לא דם של גופה. ודאי לא דם של גופה. ואנחנו אומרים, תשמע, הקטם הזה יש לו צבע של דם, אבל זה ודאי לא דם. אז היא תולה בו כמה מינים. אם אחר כך היא מוצאת על החלוק עוד קטם, ששם יש כן ספק, אולי זה בא מן המקור, אפילו שהוא לא דומה למראה של הקטם, שזה ודאי, אפילו שהוא אדום, אלה שבדקו בדיקות מעבדה, אומרים לך, תשמע, זה ודאי לא מגיע מהמקור. בכל זאת, היא יכולה לתלות את הכתמים האחרים, שגם הם לא מגיעים מהמקור. כמו שהקטם הזה, שאתה בדקת אותו יסודי, ואתה ראית שהוא לא בא מן המקור, ככה גם הכתמים האחרים, שאתה לא בטוח שהם לא באו מהמקור, אתה יכול לתלות אותם שמגיעים גם כן בגלל אותה סיבה, שמגיעים גם כן מסיבה אחרת, כמו שהכתם ההוא שבדקת אותו ואתה יודע בוודאי שמגיע מסיבה אחרת. שואלת הגמרא, מי טיבי, קושיה מברייתא. אישה שנתעסקה באדום, אין תולה בו שחור. אז רואים אם כן, שאם יש לך סיבה לומר שכתם מסוים הוא טהור, כי התעסקה בדבר אדום, אבל אם היא רואה אחר כך שחור, קטם שחור, אז זה משהו אחר לגמרי, ואת זה אנחנו כן נתאמה. אז למה אישה שאומרים לה בוודאות על קטם מסוים שהוא לא מגופה והוא טהור, אז למה היא יכולה לתלות בו גם קטמים אחרים שהם בגוון אחר? מתרצת הגמרא, נתעסקה שני. אם היא יודעת שהיא התעסקה באדום, אי אפשר לתלות קטם שחור, כי היא יודעת בוודאי שהיא לא התעסקה בשחור, אז מאיפה הגיע קטם השחור? אז מגיע מדם. אבל במקרה שהיא לא התעסקה בשום דבר אדום, אז איך הגיע הכתם האדום הזה? לא יודע מאיפה. ואומרים לך בוודאות שהכתם האדום הזה זה לא דם. אז גם הכתם השחור, גם הכתם הזה אני לא יודע מאיפה. אבל כמו שהאדום, אני אומר לך, זה מגיע לא מגופה, ככה גם הכתם השחור מן הסתם לא מגיע מגופה, אבל זה לא דומה שכשהיא התעסקה בדם אדום, ולכן נמצא בכתם אדום, ואני יודע מאיפה זה הגיע, אין סיבה שאני אתלה גם כתם שחור, כי זה היא לא התעסקה. לכן את זה אנחנו מתאמים. אז זה לא דומה כשמגיע עליה פתאום איזשהו כתם שהיא לא יודעת מאיפה הוא, ואנחנו נתאר שעל סמך זה נתאר גם כתמים אחרים, למקרה שאנחנו מתארים בגלל סיבה מסוימת, שהסיבה הזאת נוגעת רק בכתם המסוים הזה שאנחנו יודעים את הסיבה, ולא נוגעת לכתמים אחרים שאנחנו לא יודעים את הסיבה, לכן שם אנחנו לא נתאר. איקא דאמרי, אמר רבא, יש כאלה אומרים את דבריו של רבא בלשון אחרת, נתעסקה במין אחד, ואחר כך היא מצאה מין אחר, היא התעסקה למשל בדבר שחור, ופתאום היא רואה כתם אדום, והיא יודעת שבשחור היא התעסקה, והכתם השחור מגיע בגלל כנראה מה שהיא התעסקה בו, ולא דם מגופה. ואחר כך היא מצאה כתם בצבע אחר, כתם אדום, אמר רבה, תולה בו כמה מינים. זאת אומרת, היא מתאר, אפשר לתאר גם את שאר הכתמים, ותולים גם בגוונים שהם שונים מהגוון שהיא התעסקה בו, שזה מגיע גם כן מאותו דבר שהיא התעסקה בו. שואלת הגמרא, לפי זה מייטיבי, נתעסקה באדום, אין תולה בו שחור, אז רואים מפה שאם אישה התעסקה במיוחד בצבע אחד, אם היא רואה כתם בצבע אחר, אז הכתם בצבע אחר כן יהיה תמה, לא נתאר אותו. מתרצת הגמרא, כי איקא אמר רבא, שאישה שרואה כתם בצבע אחד, היא תולה בו גם, אם היא מוצא, אישה שהתעסקה בדבר, בצבע מסוים, אז ודאי שאם יהיה לה אחר כך כתם בצבע הזה, ודאי שנתאר אותו. כי אנחנו נתלה שזה מגיע מהדבר שהתעסקה בו וזה לא מגופה. ומה שאמר רבא שגם אם תמצא כתם בצבע אחר, אנחנו בכל זאת נתאר אותו. הרי הברייתא אומרת שבצבע אחר אנחנו לא מתארים. מה שרבא אמר שמתארים, מדובר בהתעסקה בתרנגולת. תרנגולת יש לה כמה גוונים בדם שלה. דעית בה כמה מיני דמה, לכן אפשר לתלות, אם היא התעסקה בדם של תרנגולת, אז אנחנו גם אם אנחנו מוצאים אחר כך כתם בצבע שונה, אנחנו יכולים לתלות שזה מגיע מהדם של התרנגולת, ואנחנו יכולים לתאר. במשנה למדנו מעשה באישה שבאה לפני רבי עקיבא. היא אמרה לו, ראיתי כתם. שאל אותה רבי עקיבא, היה לך איזה פצע? אמרה לו, כן, אבל זה כבר החלים. אז הוא אמר לה, אבל יכול להיות שזה נפתח קצת, ולכן יצא הדם. אמרה לו, כן. אז אמר לו, אם כן, התיאורה, ואז הוא הוסיף את המשפט הבא, שלא אמרו חכמים הדבר, זה שלא, כל מה שאמרו חכמים את הדין של כתם, הם לא אמרו את זה להחמיר, אלא הם אמרו את זה להקל. שואלת הגמרא, מה? חכמים אמרו את הכתם הזה, את הדין של כתם בשביל להקל? ישמע ברייתא והתניא, לא אמרו חכמים את הדבר להקל, אלא להחמיר. אז איך אתה אומר שזה להקל? אמר אבינה, תראה, כל המושג של כתם זה ודאי חומרה. לא להקל על דברי תורה, אלא להחמיר על דברי תורה. כי הרי מדין תורה כתם הוא טהור. רק חכמים באו והחמירו כדי שאנשים לא יבואו להיכשל בנידה. אבל אחרי שכבר החמירו וקבעו דין של כתם, מכיוון שזה דרבנן, אז כל סיבה שאפשר לתלות שהכתם הזה מגיע מסיבה אחרת וזה לא מגיע מגופה וזה לא מטמא אותה, אנחנו תולים ומתארים אותה. וזה מה שאומרת הגמרא, כתמים עצמם דרבנן, לכן כשיש ספק, מקלים. עוד למדנו במשנה עד שהוא נתון וכולי, עד שהיה נתון תחת הקר, תחת הקרית, ונמצא עליו דם. עכשיו זה היה, זה היה עד, דהיינו סדין, בדיקה שבדקו אותו, שבדקו איתו, ובלילה היא לא הסתכלה לראות אם נמצא דם או לא נמצא דם, אלא היא שם את זה מתחת הקרית. בבוקר היא רואה דם על העד הזה, אבל היא צריכה להתבונן איך האדם הזה נראה. אם האדם הוא עגול, זה יהיה טהור. למה? כי בזמן בדיקה, אם באמת הסדין מתקנח בדם, הוא לא אמור להיות עגול בצורה כל כך מסודרת. אלא מה? חייב להיות שזה כתם. רק אם זה נמצא משוך בצורה כזאת שבדרך כלל אדם נמצא על הסדין, רק אז אנחנו מתמאים. ככה אמר רבי אליעזר ברבי צדוק. איבאי עליהו, הסתפקו בני הישיבה, האם חכמים חולקים על ההלכה הזאת? מפליגי רבנן עלי דרבי רבי אליעזר ברבי צדוק? ולפי דעתם, אם זה פחות מגריס, אפילו אם זה קטם משוך, את זה גם כן יהיה טהור, או לא, או שמסכימים איתו. הגמרא מנסה לתרץ מברייתא. תשמע, קטם שהוא מורכב מכמה טיפות, כל טיפה יש בה פחות מכגריס ועוד, אבל כל הטיפות ביחד הם כן כגריס ועוד, אז תלוי. אם כל טיפה הוא, הטיפה הוא ארוך, הטיפה היא ארוכה, כל קטם ארוך, מצטרף. זאת אומרת, אם כל טיפה וטיפה היא לא עגולה, אלא היא מאורכת, אז אפשר לצרף כמה טיפות ביחד. אבל טיפין טיפין, אם הטיפות הן בצורה עגולה, אז אין מצטרפים. מני, לפי מי הולכת הברייתא הזאת? אי רבי אליעזר ברבי צדוק, למה לצירוף? בשמה צריך לצרף את הטיפות לשיעור של כגריס? האמר משוך כלשהו תמה. הרי הוא אומר שאם אישה מוצאת קטם, שהוא לא עגול אלא הוא משוך, אפילו כלשהו תמה, כי תולים שזה מגיע מן המקור. אלא לאו רבנן. צריך לומר שהברייתא נאמרה לפי דעת רבנן, ובכל זאת, והם אומרים שמה? שאפילו שזה משוך, זה לא יהיה תמה בפחות מכגריס ועוד, אלא רק אם נצרף את זה כמה כתמים ביחד. שמע מן הפליגי, רואים מפה שאם זה רק כתם אחד, אפילו אם הוא משוך, אם זה פחות מכגריס ועוד, זה יהיה טהור. אומרת הגמרא, לא. לעולם הברייתא לפי דעת רבי אליעזר ברבי צדוק. וכי אמר רבי אליעזר ברבי צדוק שבכתם ארוך, אנחנו רואים שזה מגיע מגופה והיא תהיה תמאה גם פחות משיעור של כגריס ועוד, זה דווקא מדובר בעד, סדין בדיקה. אז אם כן, ודאי שנטמא אותה אם זה משוך, כי זה הדרך שהדם ימצא על עד בדיקה בצורה משוחה, כי זה הרי הצורה של הבדיקה. אבל, ולכן אפילו בבדיקה הרי אפילו פחות משיעור של כגריס ועוד אנחנו מטמאים כמובן. אבל בכתם, אם נמצא פתאום על בגד כתם, לא, הוא לא מטמא במשהו אם זה בשיעור משוך. מה פתאום? אפילו, אם זה קטם, אז אפילו אם זה משוך, הוא מטמא רק אם זה בכגריס ועוד. טוב, מביאה הגמרא ראיה אחרת. תשמע, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי אליעזר ברבי צדוק. מה פירוש? יש מישהו שחולק עליו בכלל? הלכה מכלל דפליגי. אם פוסקים הלכה כמותו, סימן שחכמים חולקים עליו. שמע מינה שחכמים חולקים על דעתו של רבי אליעזר ברבי צדוק. הדרן הלך, פרק שמיני, פרק הרוע קטם. בעזרת השם, בשעה טובה ומוצלחת, אנחנו מתחילים את הפרק אחד לפני האחרון, פרק תשיעי, פרק האישה. אומרת המשנה, האישה שהיא עושה צרכיה, היא תילה מרגליים, וראתה דם בתוך המרגליים, יש ספק אם זה מגיע ממקום המרגליים, ואז היא תאורה, אולי יש שם איזשהו פצע, או שהמרגליים עברו דרך המקור והוציאו משם דם, ואז היא מגיעה דם מהמקור, היא תהיה תמאה. רבי מאיר אומר, תלוי, אם היא מטילה את מרגליים כשהיא עומדת, שזה לא כדרכה והיא צריכה לדחוק את עצמה, לכן חוששים שם המחמת הדוחק, המרגליים נכנסו גם למקור ואז הוציאו משם דם ואז היא תהיה תמאה. אבל, ואם יושבת כדרכה, אז היא לא צריכה הרי לדחוק את עצמה, אז הדם לא בא מהמקור, אלא הדם הזה מחמת מכה שיש לה במקום המרגליים, ולכן היא תהיה תאור, האדם הזה תאור. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך, אפילו אם היא עומדת, תאורה. כי דם שבא עם מרגליים, לא חוששים שהוא מגיע מהמקור. טוב, איש ואישה שעשו צרכיהם לתוך הספל. זאת אומרת, יש כאן ספל, ששם הם היו עושים את צרכיהם, ומוצאים שם דם, אחרי שגם האיש וגם האישה, עשו שם את צורכיהם, ונמצא דם על הספל. עכשיו לא יודעים מי אמר שזה מגיע מהאישה, אולי זה מגיע מהאיש, שאז אין שום סיבה לתמה. וגם אם זה הגיע מהאישה, לא בטוח שזה הגיע מהמקור, אז גם אין סיבה לתמה. רבי יוסי מתאר. למה? כי יש פה ספק אם זה בכלל מגיע מהאישה, ואם זה מגיע מהאישה, ספק אם זה מגיע מהמקור. ורבי שמעון מתמה. רבי שמעון מתמא מכיוון שאין דרך האיש להוציא דם. אז אין לי צד לומר שהדם הזה מגיע מהאיש, אלא שחזקת דמים מן האישה. אז יש כאן רק ספק אחד, האם זה מגיע מהמקור או לא מהמקור, לכן הוא מתמא רבי שמעון. שואלת הגמרא, מה ישנה עומדת למה אתה אומר שאם האישה עשתה צרכיה בעמידה, דאמרינן שהתמאה, כי מי רגליים הדור למקור והייתי דם? כי אנחנו חוששים שהמי רגליים הגיעו למקור והוציאו משם דם, ולכן הדם הזה הוא דם מהמקור והיא תהיה תמאה. ואז, כן, המי רגליים הגיעו למקור, הוציאו משם דם, ואז עם המי רגליים יצא גם דם מהמקור ולכן היא תמאה. יושבת נמי נעים המי רגליים הדור למקור והייתי דם, גם כשהיא יושבת, יכול להיות כשהיא העמידה את עצמה מלהטיל מי רגליים, המי רגליים חזרו למקור ויצאו עם, מהמקור עם דם מהמקור. למה רבי מאיר מחלק בין אם היא עומדת לבין אם היא יושבת? אמר שמואל, משנה שלנו, כשאנחנו אומרים שכשהיא יושבת היא תהיה טהורה, מדובר במזנקת שמטילה מי רגליים בכילוח. לכן, כיוון שהיא לא מתאפקת, היא לא מעמידה את עצמה, אז ודאי שמי רגליים לא חוזרים למקור. אז אין חשש שיצא דם מהמקור. אלא מאיפה מגיע הדם הזה? זה מגיע מדם מכה שיש לה במקום המי רגליים. אבל כשמטילה מי רגליים בעמידה, אי אפשר שהמי רגליים יצאו בכילוח, אלא הם שוטטים וככה הם יוצאים. אז לכן חוששים שמה הם חזרו ונכנסו למקור וככה הם יוצאו משם דם. שואלת הגמרא, מזנקת נמי. גם אם אישה מקלחת מי רגליים, אז בכל זאת אפשר לחשוש, דיל מבטר, דתאמו מים, את הדם. אולי אחרי שהיא סיימה להטיל מהרגליים, אז יצא דם מהמקור לתוך הספל. מתרצת הגמרא, אמר רבי אבא, ביושבת על שפת הספל בשביל להטיל מים, ולכן, ויושבת בשפת הספל ומזנקת בתוך הספל. עכשיו, הכילוח מגיע לאמצע הספל, אבל היא בעצמה יושבת בשפת הספל. אז אם כן, נמצא דם בתוך הספל. אם איתה, דיברת על איתה מומיה, אתה, אם זה נכון שאחרי שהסתיימו כילוח המי רגליים, אז הגיע הדם, אז איך זה מגיע לאמצע? הרי לאמצע מגיע רק המי רגליים בגלל שהם הולכים בכילוח, אבל היא בעצמה לא יושבת באמצע, אז איך הגיע הדם לאמצע? היא הגיעה עם המי רגליים, אבל ברגע שאתה תמצא באמת את הדם על שפת הספל, אז אתה צודק שזה יכול להיות שזה מגיע ממנה. כי אם איתה, אם זה נכון, דיברת על איתה מומיה אתה, על שפת הספל היא באה להשתקוך, היא צריכים להיות איפה שהיא ישבה, על שפת הספל, שם היא צריכים למצוא את הדם. אבל אם אתה מצוא את הדם בדיוק באמצע, איפה שנכנס הכילוח, סימן שזה יגיע ממי רגליים, ולכן היא תהיה טהורה אם היא יושבת. אמר שמואל, ואמרי לה, יש כאלה אומרים שאת הדין הזה אמר רב יהודה בשם שמואל, אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי, שאפילו אם היא הטילה מים כשהיא עומדת, והיא נמצא דם, היא תהיה טהורה, וכן אור אליי. רבי אבא לקלה, היה יהודי שקראו לו קלה, שבאמת היה לו כזה ספק והוא בא לשאול, אז רבי אבא הורה לו הלכה כרבי יוסי להקל. למדנו במשנה, איש ואישה וכולי, אם בתוך ספל אחד נמצא גם מרגליים של איש וגם של אישה, ואחר כך אנחנו מוצאים שם דם, אז יש מחלוקת האם זה טמא או טהור, האם האישה טמאה או האישה טהורה. מביאה הגמרא ספק, איבה ילו, איש ואישה, שכל אחד מהם כשהוא הטיל את המרגליים הוא היה בעמידה עומדים ואחר כך נמצא דם בספל, מה לי אמר רבי מאיר? כי אמר רבי מאיר שאישה שהטילה מרגליים בספל זה יהיה תמה, זה בחד ספיקה, בגלל שיש ספק האם מרגליים חזרו למקור או לא, אבל בספק ספיקה לא מתמה, כי כאן יש גם ספק אולי הדם הזה מגיע מהאיש, וגם אם זה מגיע מהאישה, יש ספק האם זה מגיע בכלל מהמקור. או דילמה לא שנה, או שגם במקרה שיש פה ספק נוסף, אולי זה מגיע מהאיש, בכל זאת תתאמר רבי מאיר. אמר איש לקיש, היא. הדין של, אפילו גם האיש, המי רגליים שלו, הוא הטיל בתוך הספל הזה, זה אותו דין, והיא תהיה טמאה אם אחר כך נמצא דם במי רגליים, אנחנו תולים את זה באישה. ממאי? מהראיה של ריש לקיש. מדלא קטני, מזה שבספר לא כתוב איש ואישה שעשו צורכם לתוך הספל ונמצא דם על המים, רבי מאיר ורבי יוסי מתארים. למה לא כתוב גם רבי מאיר מתאר ביחד עם רבי יוסי? כי הרי מדברים על מקרה כזה ולא מזכירים שמה שרבי מאיר מתאר, זה מוכיח לנו שרבי מאיר גם במקרה הזה מתאמה. שואלת הגמרא, היא אחי, רבי מאיר מתאמה? אז אם כן, תחילת המשנה מיותרת. מספיק שתכתוב את סוף המשנה. תכתוב שבמקרה של איש ואישה שעשו צורכיהם ונמצא דם בתוך האבית של בתוך הספל של המי רגליים, אז אתה תאמר שרבי מאיר מתמה, ואז אני אבין לבד שהוא מתמה בטח אם, אם, אם רק האישה עשתה את צרכיה בתוך הספל ונמצא בדם, בוודאי שרבי מאיר יתמה. אשת רבי מאיר בספק ספיקה מתמה, שגם האיש וגם האישה הטילו בתוך הספל, רבי מאיר מתמה, בחד ספיקה מבעיה, בוודאי שרבי מאיר יתמה. אז למה צריכים בכלל לכתוב את החלק הראשון של המשנה? מתרץ את הגמרא, מה שכתוב החלק הראשון של המשנה זה באמת לא בשביל דעת דבריו של רבי מאיר, אלא לא דיה אחר כוחו דרבי יוסי, דה אפילו בחד ספיקה מתהר, שאפילו שיש לי פה צד הרבה יותר גדול לומר שזה מגיע ממנה, וזה מגיע מהמקור, בכל זאת רבי יוסי מתהר, באמת זה שרבי מאיר מתמה, זה באמת לא חידוש, מסוף המשנה כבר אפשר ללמוד את זה גם. שואלת הגמרא, ועד המפלגה בחד ספק, לא דיחה כוחו דרבי יוסי, לפלגו בספק ספקה, לא דיחה כוחו דרבי מאיר. למה צריך להביא את המחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי בתחילת המשנה? בשביל להגיד לך שרבי יוסי מתהר אפילו כשיש פה רק ספק אחד. אז עדיף שכבר יהיה את המחלוקת בחלק השני של המשנה, כשיש לך ספק ספקה, ספק אם אדם מגיע מהאיש, ספק מהאישה, וגם אם זה מגיע מהאישה, ספק אם זה מגיע ממקום מרגליים, ספק אם זה מגיע מהמקור, ובכל זאת רבי מאיר מתמה, ותביא את המחלוקת בספק ספק, על עוד יחד כוחות רבי מאיר, שאפילו במקרה כזה, שזה כזה רחוק לומר שזה מתמה את האישה, בכל זאת רבי מאיר מתמה. מתרץ את הגמרא, כשיש לי אפשרות להודיע כוחו של זה שמחמיר, או להודיע כוחו של זה שמקל, כוח דהתיר, עדיף לי, אני מעדיף הרבה יותר חידוש גדול להביא את הכוח של המתיר, מאשר להביא את הכוח של המחמיר. רש"י מסביר במקום אחר שכשאדם מחמיר אז זה לא מראה שיש לו כוח של הלכה מאוד חזק, בגלל שלהחמיר כל אחד יכול, גם אם אדם שלא לומד. אדם שיכול לטהר והוא יכול להוכיח את זה על סמך מה שהוא למד, כמובן לא לטהר סתם כי אין לו יראת שמיים. אדם שיש לו סמך הוכחות שבאמת זה טהור, הוכחות מקובלות, זה כוח הרבה יותר חזק, צריך הרבה יותר ללמוד בשביל זה, אז לכן זה כוח הרבה יותר גדול, ולכן זה מעדיף להוכיח. זה עד לפה דיברנו דעתו של ריש לקיש, שהוא אומר שרבי מאיר מתמה גם בספק ספיקה, זאת אומרת גם אם יש לי פה גם תמי רגליים של האיש, בכל זאת רבי מאיר מתמה. ורבי יוחנן אמר לא, כי כאמר רבי מאיר שמתמאים את האישה זה רק בחד ספיקה, רק אם היא לבדתי למים בתוך הספל רבי מאיר מתמה. אבל כי זה שני ספקות לא, אבל בספק ספיקה לא אמר, אם גם האיש הטיל את מי רגליו שם אז רבי מאיר גם כן יתאר. שואלת הגמרא, אם כן ליטני שיהיה כתוב במשנה רבי מאיר ורבי יוסי מתארים כששניהם הטילו לתוך הספל, עונה הגמרא אין החינמי, באמת ככה היו צריכים לכתוב. והיידי דסליק מדי רבי יוסי, פתח ברבי יוסי, מכיוון שהמשנה בחלק הראשון אמרת את דעתו של רבי יוסי, אז בחלק השני כבר גם כמביאים דבריו של רבי יוסי, אבל באמת זה גם דעתו של רבי מאיר החלק של סוף המשנה. שואלת הגמרא, ורבי יוסי בחד ספיקה מתאר בספק ספיקה מבעיה? אם רבי יוסי אומר שאישה שיש רק צד אחד לומר שזה יהיה טהור, שאולי זה מגיע מהמי רגליים, אדם, כבר רבי יוסי מתאר, אז כל שכן אם יש לי עוד סיבה לתאר, שאולי זה מגיע מהאיש, בוודאי שזה טהור, מה צריך בכלל להגיד את זה? מתרץ את הגמרא, מהו דתימה, אם לא שהיינו אומרים, שבמקרה שיש גם את המי רגליים של האיש בתוך הספל, ומצאנו דם, אם לא היינו אומרים שפה רבי יוסי מתאר, הייתי אומר, הנמילי דיעבד, שמה? מתי אני אומר שהאישה תהיה טהורה? אם אישה התעסקה אחרי שהתהיה לה מים עם דם, היא התעסקה אחר כך בתארות, אנחנו לא נתמה את התארות האלה בדיעבד, כי אפשר לתלות, אולי זה מגיע, הדם מגיע ממקום טהור. אבל לך תחילה, לא. אבל אולי נאמר לה, תשמעי, בכל זאת יש פה ספק. אל תגיעי בתארות עכשיו, ככה הייתי חושב לומר. כמה שמלן רבי יוסי פעם נוסף, ונאמר, לא! האישה הזאת טהורה, היא יכולה להמשיך לעסוק בתארות, כי אנחנו מתארים אותה, זה פסק, ברור שהיא טהורה לגמרי לך תחילה. תניה כבתי דרבי יוחנן, שרבי מאיר מתאר בספק ספיקה, רק אם זה ספק אחד הוא מתאמה. איש ואישה שעשו צורכיהם לתוך אותו ספל ונמצא אדם על המים, רבי מאיר ורבי יוסי מתארים, גם רבי מאיר מתאר, ורק רבי שמעון מתאמה, כמו שאמר רבי יוחנן, שרבי מאיר מודה, במקרה שיש פה סיבה נוספת לתאר, שזה יהיה, שנתאר את האישה. היבה אלו, ספק, בני ישראל הסתפקו בשאלה מעניינת. אישה שהטילה מים לספל כשהיא יושבת. והיא רואה דם. ופה יש לנו סיבה לומר שזה ממקום עמי הרגליים. מה לי אמר רבי שמעון? האם פה רבי שמעון יודע שהיא תהיה תאורה או שגם פה הוא יחמיר? צד אחד, כי אמר רבי שמעון שהיא תהיה תמאה בעומדת, כשהיא טילה עמי הרגליים כשהיא עומדת, הדחיק לאלמה שהיא דוחקת עצמה ולכן עמי הרגליים יכול להיות שהם חוזרים למקור ויוצאים עם דם מהמקור, אבל יושבת, שיושבת כדרכה וזה לא דוח, אין דוחק, לא, כי אנחנו אומרים שזה מן הסתם מגיע ממקום עמי הרגליים, זה צד אחד. או דילמה, או שאפשר לומר שלפי רבי שמעון לא שנה, שגם אם היא יושבת ומסתפק, אולי נאמר שבכל זאת היא תהיה תמאה. אומרת הגמרא תשמה, תשובה מפורשת, שהיא תהיה תמאה. דתניא ברייתא, אישה שהטילה מים כשהיא יושבת, והיא רואה דם, אז אם היא יושבת, תולה. לפי רבי מאיר, שאולי זה הגיע ממכה, שהיה לה במי הרגליים, והיא תהיה תאורה. אם היא עומדת, אינה תולה. אם היא הטילה מים בעמידה, אז כמו שאמרנו, כיוון שהיא צריכה לדחוק את עצמה, אז יכול להיות שהמי רגליים עברו דרך המקור והוצאו משם דם, ולכן הדם מגיע מהמקור. זה דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך תולה, גם אם היא עומדת, היא תולה שהדם מגיע ממקום המי רגליים, והיא תאורה. רבי שמעון מחמיר לצד השני, והוא אומר, בין כך ובין כך, גם אם היא יושבת, אינה תולה שהאדם מגיע ממכה שיש לה במי רגליים, אלא תהיה תמאה. רואים שרבי שמעון גם אומר ביושבת שהיא תהיה תמאה. איבעיה לאו ספק. איש ואישה שהטילו מים לספק כשהם יושבים. זאת אומרת, היה איש שישב והטיל מי רגליים, אישה ישבה והטילה מי רגליים בתוך אותו ספל, ובסוף אתה מוצא בפנים דם. אבל שניהם זה היה כשהם יושבים. מה לי אמר רבי שמעון? האם גם פה יחמיר? או שפה הוא כבר יודע שזה יהיה טהור? כי אמר רבי שמעון שאפילו אם גם האיש הטיל מים מרגליים לתוך אותו ספל, בכל זאת אנחנו נטמא את האישה, זה דווקא עומדת, דדחיק לאלמה, כשהטלת מרגליים הייתה בעמידה. אז גם שזה אפילו, שזה לא רק האישה הטילה מרגליים, אלא גם האיש, בכל זאת אומר רבי שמעון, הסיבה לומר שכשהיא עומדת, המרגליים שלה עברו דרך המקור והוציאו משם דם ולכן תהיה תמאה, זה צד מאוד מאוד גדול. אבל אם היא יושבת, אולי נגיד שאין כל כך סיכוי לומר שהמי רגליים עברו דרך המקור והוצאו משם דם. אז יש פה הצד של הספק שזה לא מגיע מהמקור, שזה לא עבר דרך המקור, הוא כל כך צד בריא וחזק שאנחנו נתאר. אז אולי נאמר דווקא במקרה שהיא עומדת, אז הוא אומר שיש סברה שהיא דוחקת את עצמה ולכן המי רגליים עוברים דרך המקור ומוצאים משם דם ולכן היא תהיה תמאה, אפילו אם גם בעלה הטיל מים לתוך אותו ספן. אבל ויושבת, וגם במקרה נוסף שרבי שמעון מתאר, זה רק אם היא לבד יושבת. דחד ספק, יש פה רק ספק אחד, האם זה ממקום המי רגליים או שזה עבר דרך המקור ומתאמה אותה. אבל אם זה גם יושבת, וגם שזה לא רק איש שהיא תילה את הרגליים לתוך הספל, בספק ספק כזה, אולי לא אמר רבי שמעון שהיא תהיה תמאה, כי הרי פה יש את הסברה הכי גדולה להקל. מצד אחד היא גם יושבת כדרכה, מטילה מרגליים, אז אין כל כך סברה לומר שהמרגליים עברו דרך המקור והוציאו משם דם. וגם שזה לא רק היא הטילה מרגליים לתוך אותו ספל, אלא גם האיש הטיל מרגליים לתוך אותו ספל. אולי נאמר שבכזה ספק פייק הרבי שמעון מודל לתאר. עוד דילמה לא שנה, שרבי שמעון תמיד אומר שבמקרה שאפשר להסתפק במטילה מרגליים, אולי זה מגיע דרך המקור, היא תהיה תמאה. אומרת הגמרא תשמע, כיוון דאמר רבי שמעון חזקת דמים מן האישה. זאת אומרת, מבחינת רבי שמעון, זה שהאיש נמצא פה בתמונה לא מוסיף שום סיבה לתאר, כי לפי דעתו חזקה שרק אישה רואה אדם, לא שנה עומדים ולא שנה יושבים. גם אם הם יושבים, אני אומר שהאדם הזה מגיע מן האישה, ואנחנו לא נוכל לתאר. עד כאן דף נ"ט.